והוא דווקא לראות את חנוכה כחג השינה. חג של התנמנמות, חג של שינה. חג שסגולתו הוא השינה. חוסר פעילות. אולי בניגוד גמור לתחושה או להרגשה שחנוכה הוא בעצם חג של התפרצות. חג של מלחמה נועזת מאוד. אנחנו לא מכחישים את זה, זה ודאי שזה היה קיים, המוכחש, המוכחש לא יוכחש, ודאי וודאי. אנחנו ננסה לברר שבאמת ההתפרצות הנפלאה הזו של החשמונאים, כן, עוצמתית מאוד, מלחמתית בעליל, למעשה יסודה ושורשה הוא דווקא בשינה. כן, אני אשנה והקיצותי, דווקא מתוך השינה הקיצותי, לא למרות השינה, דווקא בגלל השינה הקיצותי. והתברר לנו שחנוכה, כל עוצמתו, הגרעין הפנימי שלו, כן? ראשיתה ושורשה, הוא דווקא במצב של נמנום וישנוניות, שאלמלא היא, לא הייתה גבורת החשמונאים יוצאת לפועל. אפשר לראות, אולי להזכיר, שעצם חלותו של חנוכה בזמן המיוחד שבו היא נקבעה, כן, סוף החודש, דבר שהוא לא אופייני לכל החגים כולם. כל החגים כולם בדרך כלל חלים בתחילת החודש, או לכל יותר עד אמצעו. אבל לא מצינו חג שהוא חל בסוף החודש. כן, קפה, בכסלו. ממש בסופו, כשהירח מתכסה, כן, קרוב לכיסוי הגמור שלו, דווקא אז חל חנוכה. הוא גם חל בעיצומו של החורף. כן, חורף. איך אומרים אצלנו? חופ. זה שינה. כנראה שזה שייך באיזושהי צורה, כן. יש כמה מילים עבריות שמתבארות דווקא באמצעות השימושים הדומים להם בשפה הערבית, או בשפה הארמית. אז באמת, חנוכה, כן, העיתוי שלו, מעניין לראות אגב, שחנוכה היא חלה בדיוק בתקופה שבחודש כסלו עצמו, הוא בעצם חל בעיצומם של פרשיות השינה והחלימה. שימו לב את כל הפרשיות האלו של יוסף ואחיו, יעקב עצמו פרשת ויצא, ראשיתו של חודש כסלו. כבר שם אנחנו פוגשים את החלום המופלא של אחד מאבות האומה, תודה רבה, אחד מאבות האומה, חלום יעקב, חלום הסולם, כן, ישן וחולם, חלום מופלא ביותר, חלומותיו של יוסף, כולם שם חולמים, זה מין חודש מוזר של חלימה, של חלומות גדולים, יוחדים מאוד, משמעותיים מאוד, קריטיים מאוד, כל חלום, כן, שר הטבחים ושר האופים, חלומות באמת מוזרים, חלומות מוזרים, יעקב חולם, עקודים וברודים, זה פלא, זאת אומרת, החודש הזה הוא חודש של חלימה, חודש של שינה, הוא חודש של איזשהו התבצרות במקום תודעתי, כפי הנראה, שונה מה מוכר לנו, ממצב העירות, ממצב היקיצה, מהמצב האקטיבי, מהמצב הפעלתני, כן, איך שמכנים את זה, to do, לעשות. לא, זה מין to be, זה להיות, זה מין הוויה מסוג שונה לחלוטין. ברוך אתה, אדוני, מכל עולם שהכל אין לרוע. לא פלא אם כן, שבספר יצירה, שהרב הזכיר אותה, הרב הזכיר, הביא משהו מספר יצירה במהלך הדברים המופלאים שלו, שבאמת, דברים שלא זכיתי לשמוע הרבה בשנים האחרונות, באמת דברים מופלאים מאוד. הזכיר גם בספר יצירה, והנה, ביחס לחודש כסלו, ספר יצירה מביא שהאות של חודש כסלו הוא סמך, סומך השם לכל הנופלים, כן, ו סגולת חודש כסלו הוא השינה, קשר סמך בשינה. ספר יצירה שם יוחס לאברהם אבינו, לשונות מורכבים, לשונות רמזיים, מבחינת מעט המחזיק את המרובה. אחד הביטויים שמופיעים שם, ביחס לכל חודש, יש איזשהו, איזה מין צירוף כזה של קשר דבר בדבר. קשר סמך בשינה, שהאות של כסלו הוא הסמך, כן? הדבר הסגור, כן, שבתוכו אנחנו נצורים, היוונים לוחמים בנו, סוגרים עלינו סביב סביב, ודווקא כן? מתוך הנפילה אנחנו עולים, כפי שבאמת היטיב לבטא את זה הרב, שדיבר פה לפניי, העניין של שבירת הכוס, כן? הקונפליקט שמביא לידי אותנטיות, כפי שהוא מכנה את זה, כן? מתוך השבירה, כן? ישבתי בחושך, השם אור לי, שאלמלא ישבתי בחושך, השם לא אור לי, הסמך, הוא מגלה את הסוד המופלא של הצמיחה מתוך הנפילה, מתוך לוחות הראשונים שנשברים, מקבלים לוחות שניים שהם שורדים לנצח, תורה שבעל פה, סמך בשינה. אם כן, אנחנו רואים שעניין השינה הוא מאוד חזק, דומיננטי, מעוגן, הייתי אומר, נשמת אפו של חודש כסלב. נשמע לנו מוזר, אני חייב לומר, מדברים על שינה באופן אוטומטי. זה מקשר אותנו לאיזשהו משמעויות של חידלון, של שביטה, של חוסר יצירתיות, של אדם הולך לישון, מתכסה מתחת לשמיכה, כן? אין פעילות. יש איזה מין שביטה כזו שהיא עומד בניגוד גמור לכוח היצרני של האדם, שבעינינו הוא נתפס הכוח החזק, סוף סוף בונים, סוף סוף יוצרים, כן? 38, 39 מלאכות, למד, תת מלאכות. אגב, צריך לשים לב שבארמית לת זה כללה, כן? למד, תת מלאכות, שהן פעולות יצירתיות של האדם, שמביאות לידי ביטוי את הכוח האנושי, הפעיל, היוצר, מלאכת מחשבת, עשרה תורה. כלומר, אלו מלאכות שמביאות לידי ביטוי את סגולת האדם, את היתרון המיוחד שלו כאדם חושב, כתיבה, תפירה, חרישה, שלא לדבר על העברת האש, שממש ניתנה בו בינה והקיש אבן ואבן, ועשה דוגמת של מעלה, שהוציא יש מאין מתוך השתי האבנים. הוא בכלל, האדם חוגג את ההצלחה האנושית, אני ואפסי עוד. ולכאורה השינה היא בדיוק ההפך הגמור מזה. גם הגמור. האמת שיש שתי פנים לשינה. יש את הפן של המוות, כן? השינה במובן של מוות, שכל הישן תואם אחד משישים שבמיטה. לכן דוד המלך לא היה יושן יותר משיטין, נשמין, כדי לא לטעום, כן? טעם של מיטה. אבל שינה, יש בו פן של מיטה. כן? רוב רובם של החושים לא פועלים בשינה. זאת אומרת, הכוחות שמחברות את האדם לעולם העשייה, לעולם הבריאה, הם לא קיימים בשעת השינה. לא קיימים, הם לא פועלים. זאת אומרת, אדם עובר למצב תודעה אחר לגמרי. אז זה מצד אחד. מצד שני, השינה זה חיים. אגב, איך קוראים לבית העלמין או לבית הקברות? יש לו כמה שמות. שם אחד שלו זה בית קברות. שם שני שלו זה בית העלמין. שם שלישי שלו זה בית החיים. יש עוד שם? בית החיים, בית אלמין, בית הקברות. אז בית הקברות זה בא לציין את המשמעות הפשטנית מאוד של המיטה. קוברים את הבן אדם. לוקחים את החלק המת, קוברים אותו. בית אלמין, זה בא לרמז על הניתוק שיש בין הנשמה לגוף. הנשמה הולכת לבית אלמין, כלומר בית עולמים. בית החיים, זה בא לבטא אחרי שהנשמה חוזרת לגוף, ואז יש תחיית המתים. אז אנחנו רואים פה שכל המצב של המיטה הוא בכלל תהליך מופלא, מאוד דומה לזרע. אתה זורק זרע לתוך האדמה, ויודע חקלאי פיקח, כשכאשר אדם זורק זרע לאדמה, מה קורה לזרע? הוא נרכב. דווקא מתוך הריקבון הזה, דווקא הולך ומלבלב, ובעצם מנץ העלעל הקטן הזה. ממנו כמובן אחרי זה מתפתחת החיטה או כל דבר אחר, הוא חושב. זאת אומרת, בדומה לזה גם גוף האדם. אז אנחנו רואים שהמיטה הוא המוות, כן? מעבר למשמעות ולתחושה הראשונית שהוא, כן? כל אדם שהוא בוכה אחרי שלושה ימים, אומרים לו, די לבכות, אל תנודו למת יותר מדי. שהם עלי מנוחות ואנחנו לא נחות. זאת אומרת, די לתת את הביטוי לחזיון המיידי, הצורב את הלב, המסעיר את רגשותינו החיצוניים, כן? על האהוב שלנו שהלך לעולמו. ומכאן אנחנו נשדר גם תנחומנו, כמובן, תנחומים עמוקים, עומק הלב, על הכאב, על הצער הגדול של ראש ערוץ מאיר, רבי יורם בירס, ששכל את אביו, על ותהיה מחר בחיפה, כן? אבל באמת, כלומר, בסופו של דבר, כל מי שבוכה שלושה ימים לבכי, כך כתוב, שבעה למספד, כן? שלושים לאבלות, כל מי שבוכה על המת מעבר שלושה ימים, אומרים לו, אל תנודו למת יותר מדי. שהם עלי מנוחות, ואנחנו לנחות. כלומר, לך הלאה, לך קדימה. אל תכבול את עצמך לרושם הראשוני של הגופה המונחת לפניך. זה מאוד חשוב. כמו שאמר הרב אבולעפיה, יש חשיבות עצומה לבטא רגשות. ודאי, אי אפשר לדמעה ולא הבכי. אז רואים בדמעה ברינה יקצרו, זה ודאי. אבל צריכים לשחרר את הנפש כבר לתפיסה הבאה, שבעצם האדם הזה הולך ומובל לבית עולמו. ובהמשך, בעזרת השם, שיעלה לפניו לרצון גם בית החיים, במובן של תחיית המתים. האמת שמיטה, או שינה, נקרא לזה כך, בואו נעזור רגע את המיטה, כן? אבל לשינה, נחזור לשינה שלנו. בלשון התורה, השינה קוראה שכיבה. שנאמר בשוכבך ובקומך. בשוכבך בשעה שבני אדם הולכים לישון. התורה קוראת לזה שכיבה. כן, למרבה הפלא, כן, בזהירות, אבל בסופו של דבר יש מקורות לזה בחזל, לכן גם אנחנו נאמר זה בזהירות מרובה, מתוך בגרות וכובד ראש, גם העניין שבין איש ואשתו נקרא שכיבה. כן, על כן שוכבה עם היא הלילה, כך אומרת לאה ליעקב. שכבה עם היא הלילה. זאת אומרת, שינה היא נקראת שכיבה, ושכיבה משוייכת באופן ברור מאוד לעניין של קשר אינטימי מאוד, קשר של חיבור, של חיבור עצם בעצמו ובשר מבשרו של איש ואשתו. כן, להפתעתנו אגב, גם בית המקדש או קודש הקודשים נקרא חדר המיטות של הקדוש ברוך הוא. שנאמר בשיר שירים, כן, אף ארסנו רעננה, מלשון אריסה. מי זו אריסה הזו? אמרו חכמים, כן, אריסה זה קודש הקודשים. זאת אומרת, קודש הקודשים הוא חדר המיטות, ששם מתייחד הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, דרך עבודתו של הכהן הגדול. יש דברים שלא באים מהראש, הם באים מקום אחר לגמרי. יש סוגי גשרים שמקורם ושורשם זה לא בתאים האפורים, זה לא בחשיבה הרדיקלית שבאדם, זה לא בשכל האנושי, זה לא מתחיל מהראש, זה מתחיל ממחוזות הרבה יותר עמוקים. כשאנחנו רוצים להבין, כן, באמת, מה הקשר בין שינה לבין שכיבה, כן, מה הקשר בין שינה לבין קשר בין איש ואשתו, כן, אז אנחנו נכנסים שוב לזוגיות, קצת מהדלת האחורית, אבל כיוון שזה גם בדרך כלל השיעור הזה אמור להיות שיעור בזוגיות, אז מה טוב מעניין שנזדמן לנו דבר הזה, כן? אבל קשר בין איש ואישה הוא לא מתחיל מהראש. וכמה נפלא ששוב, הרב, תמיד אני מוצא את עצמי מזכיר אותו, כן? בלי סוף, בלי הרף, כן? אבל כמה נפלא שהוא פתח באמת בעניין האירוסין, כן? או למעלה מזה, או בשלב שלפני האירוסין, שזה החוט הראשון, עוד לפני העיווי הראשוני, כפי שהוא קרא לזה, הקשר שבין איש ואשתו, כן? שלא תלוי באדם בכלל. זה החוט ה-13 שהגיד לא מפריד. כלומר, עמוק, עמוק, עמוק מאוד, כן? בקשר האירוסים כבר מתגלה, הייתי אומר, הקשר שבין איש ואישה, שמורגש יותר מצד, כן? קשרי הנשמות, כן? קשרי הנשמות זה כבר רצון עצמי. יש את הרצון העצמי של נשמתה של שרה, ואת הרצון העצמי של נשמתו של אברהם, והרצונות האלו מחברים ביניהם. כלומר, קשר בין איש ואישה לא מתחיל מהראש. לא. לא מתחיל מהראש. הוא מתחיל ממקום הרבה יותר עמוק. קשר בין איש ואישה שמתחיל מהראש, הוא קשר בעייתי. הוא קשר מתמטי, הוא קשר הסתברותי, כן? הוא לא צריך להחזיק את כל התלאות שזוג עובר במהלך החיים. זאת אומרת, יש מצבים שבני זוג לפעמים במהלך קשר מנסים לשכנע את עצמם שהם מתאימים. זה מתחיל מהראש. רגע, הוא ככה, אני ככה, זה מתאים. כן, שאני לא אומר, לפעמים, דווקא מתוך החשבון החיצוני, מתעורר משהו פנימי. כן, כן. זה מה שאמרתי כעת. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מצב שבו באמת בחינה שכלית, כן, שאנחנו בוחנים את שלושת הדברים הידועים. טעם אישי, שזה אותה הרגשה שיש לי בשעה, כן? או אותה הרגשה שיש לבחור בשעה שהוא פוגש את הבחורה, הרגשה ביחס למראה, כן? לתגובה הרגשית הראשונית, יש את העניין של בחינת מידותיה, ויש את העניין של בחינת שקפת עולמה, האידיאלים שלה, השאיפות שלה, וכן הלאה וכן הלאה. על ידי זה מתעורר משהו יותר, אמור להתעורר משהו יותר פנימי. אחרי המעשים, נמשכים לבות. אבל אם הקשר לא מגיע ולא נבחן ברמת הלב, בנקודה הפנימית של הלב, יש לנו כאן בעיה. יש לנו כאן בעיה. זאת אומרת, אסור שקשר יתבסס יתר למידה בסטטיסטיקות שכליות. גם אם הסטטיסטיקות האלו מאוד משעשעות את שכלנו, וגם אם זה נותן לנו הרגשה, וואו, איזה חידוש, כן? זה מאוד מעניין, זה פלפול מאוד יפה. אבל אי אפשר לבנות על זה קשר. כי הקשר חייב להתחיל ממקום הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עצמי. כי קשר לא מתחיל מחיבור של שני דברים חיצוניים, הוא מתחיל במקום שקודם לבירור החיצוני. שם הוא צריך להתחיל. בין אם הוא מתחיל משם מלכתחילה, בין אם הוא מתעורר על ידי איזשהו הקשה חיצונית, על ידי התעוררות חיצונית. זה בסדר גמור, אין שום בעיה. אבל סוף סוף הקשר חייב להתבסס ולהופיע בנקודה הפנימית. זה לא מתחיל מהראש. ממש לא מתחיל מהראש. כן, העניין של שכיבה אגב, כן, כמו שכתוב בעניין של אלישה, איך כתוב, והתמודד על הנער, כאשר הבן של האישה השונמית מת, אחרי שהוא נולד בתפילתו, ובא להעביר העולם בתפילתו של אלישה, מכוח תפילתו של אלישה, ואחרי זה, אחרי שהוא נולד, הוא נפטר. יום אחד היא לוקחת אותו לקוצרים, והוא מכת חום, מקבל מכת חום, והוא מת. קוראים מיד לאלישה, מזיקים אותו, ואלישה עושה פעולה של החייאה מופלאה ביותר, והתמודד על הנער. אומר רש"י, פיו כנגד פיו, ידיו כנגד ידיו, רגליו כנגד רגליו, עיניו כנגד עיניו. דבר מעניין. כלומר, בשכיבה, בשינה, אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו זורקים הצידה את כל תפיסת העולם התודעתית, השכלית, החיצונית שרכשנו במשך היום. מבוקר ועד ערב, פתחנו את העיניים, הרחנו, שמענו, ראינו, פלפלנו, בנינו עולם של השגות, פילפ להם. עכשיו תלך לישון. עכשיו תלך לישון. אגב, אין ספק שהחלומות שלך, הם יהיו פרי המאמצים שעשית במשך היום. אבל זה עובר ממצב צבירה של תודעה חיצונית, מה שנקרא בניין חוץ, ובחלום יש לך אפשרות לפגוש את אותם ידיעות, אבל עם ערכם המוסף. כלומר, אם אתה טרחת ועמלת על סברת רש"י במשך 4 שעות, בלילה סברת רש"י תופיע לך בפן אחר לגמרי. איזה פן? צורתא דשמעתא, בבינת הלב, בתפיסה פנימית, מה שנקרא, ירד לך הסימון. יש הרבה גדולי ישראל שקיבלו את התשובות בחלום. עכשיו, זה לא שלא היה להם תשובות במהלך היום, אבל היה חסר איזה תבלין. זה אותו תבלין שאי אפשר לקבל אותו, אלא רק בקליטה פנימית נשמתית. היינו, לא ברעש השם, ולא בכל השם, כל דממה דקה, והנה השם. כל דממה דקה, הדממה היא מאוד נחוצה, זו הקשבה, זו היכולת לשתוק, מה שנקרא שתיקה שווה זהב. כן? הבא לקנות הפרסמון, אומרים לו, המתן, המתינות, השתיקה, הכנת הכלי, דבר מאוד מאוד חשוב. זה מצב השינה. זה מצב השינה. אז אנחנו רואים שמתוך השכיבה, מתוך השינה, אנחנו בעצם מגיעים לייחוד המופלא ביותר שבין איש ואישה, לייחוד הנפלא ביותר בין ריבונו של עולם, לעם ישראל, קודש הקודשים, חדר המיטות, אף ארסנו רעננה. אם כן, זה המשמעות הנוספת של השינה, בין השינה הפיזית המוכרת לנו, בין כאשר אנחנו ישנים בהליכה. אנחנו, כן, אנחנו פה, כן, יכול להיות שכרגע אתם חווים את הדבר הזה, יכול להיות. אני קצת פחות, כי אני מדבר כרגע, אני יותר אקטיבי, זו בעיה. אני מודה מראש שזה בעיה, כי איידי דמיטרד למפלט, לא בלה, מתוך שטרודים והוצאה. אני שומע מעט עכשיו. כן? נכון שמדרגות מאוד עליונות, יש אפשרות שבשעה שאדם מדבר הוא שותק. יש מה שנקרא רצו ושוב. זאת אומרת, הוא מדבר ושותק, מדבר ושותק. כל זה נעשה במהירות עצומה, פחות או יותר כמו פעימת הלב. כן? שיש לו פעימה אחת ברצו ושוב. יש לו חוסר נשימה ונשימה. חוסר, ככה לב פועל. כן? הוא שביטה ופעולה, שביטה ופעולה. זה פעולת החיים. פעולת החיים הבריאה היא בנויה משינה ויקיצה. ושוב השם שיבת ציון, היינו כחולמים. היכולת לחלום בשעה שאנחנו מסתכלים על הפירות שארץ ישראל נותן בה. לחלום, לישון, להסתכל על הדברים באיזה מבט מזוגג. אתם מכירים את התמונות האלו שמסתכלים עליהם ולא מסתכלים עליהם, רואים שלושה ממדים? אתם מכירים את התמונות האלה, נכון? אתם יודעים איך מתפעלים את התמונה הזו? לא כולם מצליחים אגב. 80% מצליחים, 20% לא מצליחים. מסתכלים על התמונה, עכשיו, אם אתה רוצה לראות, יש תמונות כאלה, זה לא, זה טכניקה מסוימת, זה נעשה, אני לא יודע, זה צורת צילה. איך זה נקרא? מה השם שזה? מה? זה שמסתכלים ככה בבזילה, בבזילה, ורואים תמונה תלת ממדית. לא מסתכלים ישירות על התמונה. אם אתה מסתכל ישירות על התמונה, אתה נועץ את המבט, כן? אתה יותר מדי מפעיל את החוש. אתה חייב להעלים עין, להסתכל ולא להסתכל. זה בזילה בעצם. ואז שאתה פוזל, שאתה מסתכל ולא מסתכל, זה מין מבט כזה. אני יודע שזה לא נראה טוב, אבל פתאום אתה רואה שלושה ממדים מתגלים. אתה רואה שהציפור הזה היא לא מרוחה על הדף, אלא באיזה עומק, יש עומק. זה דבר מדהים. זה המבט המזוגג. יכולת לראות ולא לראות. עכשיו, יש כמובן כאלו שמסוגלים באמת כך לחיות את חייהם, ברצו ושוב, כמו הלב. כן? רובנו לא מסוגלים. כשאני עכשיו מדבר, אני אקטיבי מדי. אני אגיד לכם סוד. אני אקטיבי מדי. ויש סכנה שאם אני לא ארדם קצת, אני קצת אשן במהלך השיעור, אני לא אוכל גם להגיע לחוויה פנימית בדברים שאני אומר. הדברים יישארו בגדר של חוכמה. כן? יכול להיות שתהנו מזה מאוד. אבל עדיין אנחנו לא נחווה פה חוויה של שיקום פנימי, של קדושה. כי הממד הפנימי לא נכח כאן. יש פה שחלים, שחלים. יש פה הרבה שחלים. כן? זה יכול להיות בעיה. אבל אני מודה מתוודא. כבר אמרתי לכם, כבר שתפוסתי לדבר הזה, אמרתי לכם, זו בעיה. אני מכיר אנשים, שוב אני אומר, תסתכלו על הרב ביגון, רבינו, שהוא מדבר, הוא ישן ומתעורר כל שנייה. אני אומר לכם, אם רוצים להבין מה זה לישון ולהתעורר כל שנייה, מה זה רצו ושוב, מה זה פעולת הלב, תסתכלו על רבינו, הרב ביגון. תסתכלו עליו שהוא עומד ליד הדוכן ומדבר. כן? לא יודע אם אתם רואים את זה. אבל שמה, כל רגע, הוא נכנס לעולם פנימי, פשוט נרדם, כן? סוג של שינה, ויוצא אלינו, והזמין מאור פנים, איזו אמירה כזו, שלקוחה מעולם תמים, פנימי. זה לא חוכמה רגילה. אתם יודעים שהרב ביגון לא אומר את הדברים באיזה מין ברק פילוסופי כזה. לא שמענו איזה חידוש של גימטריות. איפה שמעתם את זה? אין את זה. כי זה הכל לקוח מעולם השינה. ממש. ישן, נכנס פנימה, וזה גם הסיבה שהוא מחייך. כמו אדם שמסתכל לאיזה באר צלולה, והוא פשוט מחייך מה שהוא רואה שם. ואז הוא מגיש לנו, מה שנקרא, איזל מים מדליו. כאילו הוא מכניס דלי לאיזה עולם פנימי, דולה משם ושופך עלינו. ואנחנו לא יודעים אפילו למה אנחנו מרגישים משועשעים שאנחנו רואים אותו. למה אנחנו מרגישים את... זו הסיבה. ואפשר לשמוע סגנונות שונים של שיעורים, ולראות מי ישן ומי ערני מדי. אפשר לראות. כן. ודי לחכים הברמיזה. זה לא פשוט. אבל זו השינה. עכשיו, אולי באמת אפשר להבין דבר מעניין, דבר מעניין שבאמת, אולי זה קצת רמז, אולי גם זה איזושהי השגה של שינה, אבל תסתכלו, איך מתחיל מרד החשמונאים? מרד החשמונאים לא מתחיל באקטיביזם של החשמונאים. מתי הוא מתחיל? אתם יודעים שזה חגן של אנשים. אנשים שובתות ממלאכה. נהגו בכמה וכמה קהילות ישראל שדווקא אנשים שובתות מלאכה. חצי שעה של הדלקת הנרות לא עושות שום מלאכה. זה חגן. למה? כך כתוב בספר יהודית, שיהודית ישקטה את ההגמון. שהוא רצה לבעול את בתולות ישראל תחילה, לפני שימסרו לבעליהן, לפני שיכנסו לחופה, ויהודית, כאשר בא אותו רשע מרושע, כן? אותו אורפינס, איך שהוא נקרא, כן? הוא בעצם בא ואמר לה, קודם כל לי, היא שקטה אותו בחלב, הרדימה אותו, וחתכה את ראשו. עריפת הראש היווני, הוא מרמז על השינה. כי הראש הוא מקום המחשבה. הראש, זה בעצם תהילתם של היוונים. הם באו בכוח הראש. בכוח חשיבה החיצוני. מה ששכלי משיג, כלשונו של השם ישמואל, בשם הרמב"ן, שהיו אומרים תלמידיו של אריסטו, שמה שהשכל משיג זה מה שקיים. מה שהשכל לא משיג, זה לא קיים. במצב השינה, אין שום השגה. רק בזמן הפעילות, בזמן ששכלך פועל, רק אז, רק השכל שלך, הוא המגדיר דברים. הוא הקובע מה אמת ומה שקר. לא כן ישראל. עיקר השגותינו באות במצב של תרדמה, כמו שאמרנו, חלומו של יעקב, וחלומו של יוסף, וכל הנבואה כולה היא במצב של תרדמה. רוב ההשגות, כל, רוב רובן של ההשגות. גם משה רבינו שהוא עולה להר סיני. הוא לא אוכל ולא שותה. עם כל מה שאנחנו אומרים, שמשה רבינו, בשעה שהוא מתנבא, הוא עומד על רגליו, אבל צריך לזכור, שהוא עולה להר סיני, הוא לא אוכל ולא שותה 40 יום. זה התרדמה שלו. מה אם לא אכל? מה אם לא שותה? לחם לא אכל? שום דבר. זה מצב השינה שלו. ומשם הוא מוריד לנו את התורה כולה. משם הוא מוריד לנו דבר השם, מתוך מצב השינה. ההסתלקות הזו להר, עד כדי כך שבני ישראל חושבים שהוא כבר מת. כי בושש משה לבוא. הוא מצב של תרדמה. הוא לא מתעורר. נעשה ניתוח, הרדמה כללית, והחולה לא מתעורר. חלפו 7 שעות, 8 שעות, הוא לא מתעורר. נו, תקום, 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 לא מתעורר. אבל שהוא כבר מתעורר. עלית למרום, שבית השבי, לתת מתנות באדם. הוא יורד עם תורה, עם תורה שבכתב, עם תורה שבעל פה. יורד עם הכל. עם כל הבשורה האלוקית הזו יורד אלינו, ומביא חיים לעולם. אז עריפת הראש הזו של יהודית, כן? זה בעצם ביטוי, סמלי אולי, אבל נפלא ביותר, בעצם לשבירת הקונספציה היוונית, של החשיבה החיצונית, הפילוסופית, של חוכמת אדם, או כלשונו של רמב״ם, שבמקום שנגמרת הפילוסופיה, שם מתחילה הנבואה. הגילוי האלוקי האמיתי. במקום שנגמרת הפילוסופיה, שם מתחילה הנבואה. אותו דבר גם ראש גוליית. שימו לי מה שקורה. כאשר דוד, כן, איפה הוא קולע לו את האבן, את חלוקי הנחל, איפה הוא קולע לו? ברקה. זה החשיבה הפלישתית, שיסודה ושורשה הוא בחשיבה אנושית מטופשת, שטחית, חלקית. אתה חושב שתנצח את עם ישראל? אתה לא יודע מה זה עם ישראל, כי מעולם לא חלמת. אם היית חולם, היית יודע מה זה עם ישראל. היית יודע טוב טוב מה זה עם ישראל. אבל אתה מסתכל בעיניים אנושיות, אתה עירני מדי, אתה פיקח מדי. לכן אתה לא יודע מה זה עם ישראל. על עם ישראל אי אפשר להסתכל ככה בעיניים, צריך להסתכל בפזילה. אז תראה את הרב-ממדיות של עם ישראל. אז תראה את הנצחיות שלו, תבין שזה לא עם ככל העמים. ולא תשגה באשליות שאפשר לחסל אותו. וזה בדיוק הדיאלוג שיש בין גוליית לבין דוד. אני בא בשם השם, מערכות ישראל. לכן הוא לוקח 5 חלוקי נחל, שהם 5 חומשי תורה, שזה החוכמה האלוקית. הוא מטביע לו חלוק נחל, כנראה שזה החלוק של ספר בראשית, הוא מטביע לו בתוך רקתו, בחשיבה האנושית. הוא עורף את ראשו. שוב, אותו עניין.
למה ספר בראשית
הרע? מה? כנראה זה הראשית, בראשית ברא אלוקים. יכול להיות שגם ספר שמה, אולי שמעות, מתן תורה. יש מקום להתווכח איזה ספר הוא קלע לו בראש. לא יודע בדיוק. חלוק אחד, הוא קלע לו פעם ראשונה. כן, אולי ראשית, אולי שמעות. כל ספר הוא חשוב, אין מה לדבר. מה, עבודת הקורבנות זה לא חשוב? לא יודע, יש מקום להתווכח, זו שאלה. אה? תנ"ך קוראים זאת, זה רק את כל הספר, כן. אה, כפשוט הוא אגב, תנ"ך כזה יכול להרוג בן אדם. סלם, משה. יכול להרוג בן אדם. לא יודע איזה ספר הוא קלע לו בראש. אבל הוא כלל לו בנקודת התורפה, זה עריפת הראש בעצם. כן. ואגב, כתוב שבגלל זה אנשים לא עושות מלאכה. למה לעשות מלאכה? כי זה בדיוק הנקודה. כי המלאכה זה העשייה האנושית. והן שופטות מלאכה. להראות שאת הכוח המיוחד הזה, כן? של יהודית, זה לערוף את הראש. זה כוחם של נשים בישראל. בזכות נשים צדקניות ומנמנמות נגאלו ישראל מצרים. וזה כפשוטו. כי כאשר גזר פרעה מה שגזר, אלו היו אנשים שהיו מעבר לכל חשבון. הגברים אמרו, מה אנחנו מולידים בנים, יזרקו אותם ליאור. הנה החשבונות הרבים. הם ביקשו חשבונות רבים. מה אמרות אנשים? אנחנו מצוות, לא מצוות, אבל אנחנו רוצות להמשיך את עם ישראל. בלי חשבונות. תזרקו את החשבונות. יש משהו שהוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר אמיתי מכל החשבונות האלו. יראת שמיים. יראת שמיים זה היכולת לפנות מקום, לפנות את עצמך, לסגת שני צעדים אחורה עם החוכמה שלך, עם הכוחות שלך האנושיים. רק כשאתה מפנה את עצמך, אז פתאום מתגלית לך החוכמה האלוקית, מתגלה לך הכוח האלוקי. ותראינה את האלוקים ויעש להם בתים, בתי לוויה ובתי מלכות, שפרה ופועה. לא שמעו בקולו של פרעה, הם המשיכו לילד, וזו הייתה אותה יוכבד, ביתו של אמרם, שראתה את אבא ואמא שלה נפרדים, והיא באה וחיברה ביניהם מחדש, שהסבא אמרם ביוכבד, זו הייתה מרים, זו הייתה הבת. והיא ראתה שהוריה נפרדו, והיא באה ושכנעה אותם להיפגש, לחזור. והסבא אמרם ליקוחים שניים, ומי יצא מהם? משה רבנו. זה האיש, בלי ראש, כולו נבואה, והאיש משה ענב מכל אדמה. כולו אסור ענב ואראה את המראה. מתוך אסורה אראה, מתוך שאני שר, מתוך שאני מבחין, שחוכמת היתר האנושית שלי, זה שאני תוקע את עצמי בכל מקום. זה מה שמונע ממני את היראה. דווקא מתוך שאני שר אני רואה. אסור ענב ואראה את המראה הזה. נולד מזה משה רבינו, שהוא יסוד הנבואה של ישראל. דווקא מתוך כך. זה עניין הראש. כל תפיסת הראש, אם כן, היווניות הזו, היא בעייתית מאוד. היא קיימת בהמון המון תחומים בחיים. לפעמים אני רואה את זה אפילו בעניין שלי, אני עושה קצת בשדחנות. ואני רואה את הראש בשדחנות. ראש בשדחנות. להכניס את עצמך בתוך קשרים, וללוות אותם בצורה אקטיבית לפעמים, יותר מדי. יותר מדי סקרנות, ויותר מדי רצון ללחוץ על התהליכים כדי שזה יתקדם. לפעמים. אנחנו עובדים על זה. לא חושב. אבל תראו כמה יכול להיות בעייתי הגישה הזו. תן לדברים להתנהל. תן להם לזרום. תן להם להתנהל גם בקצב שאולי דווקא קצב ההבנה שלך. אתה לא צריך שטביעת האצבעות שלך תהיה מונחת על כל מקום. לא צריך שבכל מקום זה שדרות רבין וכיכר רבין ופה. לא צריך. לא צריך לתקוע כל כך. יש גם קצת מקום לחלל. קצת שלא תהיה נוכח בתוכו, כי אם תהיה נוכח גם שם, שום דבר לא יכול להתפתח. הדברים צריכים לפעמים להתפתח דרך החלל הפנוי. אתה צריך לפנות כדי שהדברים יוכלו להתרחש, אכן להתרחש. אתה יותר מדי נוכח, אתה יותר מדי אקטיבי, אתה יותר מדי לוחץ את עצמך. אתה לא מבין שאתה לא לבד בעולם? אתה לא מבין שיש גם בורא? יש גם דברים אחרים. לך טיפ-טיפה שני צעדים אחרוני, כדי שדברים אחרים יכולים לבוא לידי ביטוי. זה יכול להופיע בהרבה הרבה דברים. יש, אתם יודעים, יש דרך למה שנקרא פיתוח קול. לא יודע אם מישהו פה למד פיתוח קול, משהו כזה. כן? יש פיתוח קול, ועכשיו את מתחילה להתבסס איזו שיטה, להתפתח, ובעזרת השם, כל מי שחושב לעסוק אולי בשירה, כדאי שישים לב, כן? זה נקרא גילוי הקול. מה זה פיתוח קול? פחות או יותר כמו פיתוח שרירים. אתה לוחץ על הגוף, אתה יוצר, אתה מעצב. כן? פיתוח קול, אתה כמו משאבה, אתה לוחץ אוויר, אתה פועל פעולות עם המכניקה של הגוף. אתה לא לוקח בחשבון בכלל שהכל מגיע ממקום עליון. הכל לא מגיע ממקום עליון. הכל נוצר בתוך המערכת הסגורה שלי. שם הוא נוצר. ואני אחראי כדי עכשיו לתעל ולייעל את המערכת שיצא הכל. כן? אני עושה את הפעולות המכניות כדי שהכל יצא. כן? גילוי הכל זה משהו אחר. הנחת היסוד, כן? כמו דוד המלך, שהייתה רוח צפונית בחצות הלילה, באה ופורטת על המיתרים. הרוח קיימת. אתה רק צריך להציב את הכינור, וכבר הרוח תפרוט. השיר ייווצר. אתה כלי קיבול, אתה מפרסית. הרוח נושבת. כל השאלה זה, איך אתה מכוון את המפרס? איך אתה מכוון את המפרס? אתה צריך להכיר את משטר הרוחות, את רוחות הסחר שקיימות באוקיינוס, אתה צריך לבנות את המפרסים בצורה חכמה, יש מפרסים כאלו, יש מפרסים כאלו, יש כל מיני סוגי מפרסים. עכשיו בוא נראה אותך, בונה את המפרסים, איך קולומבוס עשה, כאשר הוא חצה את העולם בהפלגות הראשונות שלו, כן? הוא היה חכם מאוד, הוא היה עדיין עם חושים פנטסטיים שניבות, כן? וידיעה מעמיקה מאוד של, כן? של טבע האוקיינוסים, כן? הוא בנה מפרסים בצורה כזו, שהוא יוכל לשוט באופן ישר, מספרד עד, לפי דמיונו הוא חשב להגיע להודו, לסין, בסוף הגיע לאים הקריבים. אבל הוא, אני אבנה את המפרס, שיתעל, ינצל את הרוחות הקיימות, ובצורה כזו אני יוכל להגיע במהירות ובבטחה למחוז חפצי. פיתוח הכל מול גילוי הכל. גילוי הכל דורש המון ענווה. בבחינת עמדו ואשמעה, מה יאמר השם? הרפו ודעו, כי אני השם. סוד ההרפיה. כמה קשה לנו להרפות. ההרפיה נתפסת אצלנו כמיטה, כחוסר מס, כבטלה. כבטלה. כביטול תורה אולי אפילו לפעמים. הבדל עצום. השיטה הזו היא לא פופולרית, כי אנשים לא מבינים מה הם עושים בעצם. הם חושבים שהם מתעסקים בדמיונות. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת להיות כלי לקול שבא ממעלה? מה זאת אומרת? מאיפה הוא בא? איפה הוא? איפה הוא? הוא לא מדיד, הוא לא... אני לא מריח אותו, ואני גם לא שומע אותו למען האמת. עם האוזן הזו אתה לא שומע, אבל אתה לא יודע שהלב שומע. מניין שהלב שומע? שנאמר ונתת לעבדך, לב שומע. לב שומע, מניין שהלב נופל, שנאמר, וליבי נפל. מניין שהלב רואה, וליבי ראה, הרבה חוכמה. הראייה לא מתחילה בעיניים, והשמיעה לא מתחילה באוזניים. אבל אם אתה אקטיביסט, השמיעה שלך תמיד תהיה באוזניים החיצוניות, ולא תזכה לשמוע קולות, שהם בעצם שרויים בדממה. כי אין לך את האוזניים המדהימות. קשה לאנשים ללכת על שיטות כאלו. השיטות ההוליסטיות, הן דורשות מהאדם הכנעה. הן דורשות מהאדם את היכולת לשתוק ולהקשיב. לקחת אוויר. קשת זה כסלב ומזל קשת. קשת. כשאתה לוקח את הקשת, אתם יודעים שבהומוניות הקדומות, בעיקר בסין, הקשת זה היה, לפי תפיסתם, שיא השלמות והתאום בין הנפש והגוף. מה אתה עושה בקשת? איך לימדו אותנו שיורים? אתה מגיע לעצירת נשימה. בקשת. מה אתה עושה? אתה חוזר לראשית, אתה מותח, אתה חוזר לראשית. חוזר לראשית, אתה עוצר את הנשימה, שהנשימה היא יסוד פעולת החיים, האקטיביזם, אתה כאילו מת. ואז אתה יורה למטרה. אז אתה יורה למטרה. זה כסלב. זאת אומרת, בכסלב אנחנו מגיעים למצב של שינה, של חזרה בעצם לאפר. חזרה למצב היסודי של טרם היותנו, בטרם כל יציר נברא, לב אדום הלך נורא. זה מה שאדם אמור לחוות. ברגע שהוא מפנה מקום, הוא בעצם חוזר ונכלל בלכות. נשמע מוזר. אבל תנסה פעם להקשיב לחברותה שלך באמת. תנסה לחוות פעם מצב של הקשבה. אם תצליח, אתה תתקלל בו. פתאום תרגיש שאתה עצם מעצמו בשר מבשרו של הזולת. אתה ממש אמו בצרה, אמו בסברתו. אתה מתחיל לטייל בתוך עולמו, ואתה רואה הרים, ואתה רואה גבעות, אתה רואה נופים מופלאים שלא תיארת לעצמך. לא פחות מהמצפה ימים באילת, או בכל פיורד שהוא, לא משנה, ביש לומו, באוסטרליה, לאיפה. אתה פשוט צולל ואתה רואה עולם לא. אחד הדברים שקורה באמת לצוללנים, שנכנסים מתחת למים, שהם נשבים בקסמם של המעמקים. זה אחת הסכנות, כפי שסיפר לי אחד התלמידים, שהוא בעצמו עוסק בצלילה, שלפעמים יש חשש שאתה רואה דג יפה, ואתה שוחה אחריו, אתה יכול להגיע למקום שאתה לא יכול לצאת משם. דבר מעניין. כשאתה צולל לממקים, כן? זה גם אופייני מאוד לצלילה במים, זה גם המקווה, שזה בעצם הביטול, המקווה. אתה כאילו נמצא בתוך רחם, אתה לא במציאות של תודעה רגילה, אתה בטרם כל יציר נברא, ואתה חווה את הכל בצורה שונה לחלוטין. תנסה פעם להגיע למצב של דממה, כאשר אתה לומד עם החברות, אל תהיה אקטיבי מדי, אל תאמר בכל מחיר את סברתך, תשתוק, תתבטל, תמות. מי תומחיה? כי אם לא תמות, לא תחיה. אם לא תהיה בית גברות, גם לא תהיה בית החיים. לא תתחדש. אנחנו חייבים להעיז ולהמעיט ולהמית משהו. מקצת הגוף, כן? מעט מיטה אפילו, זה ככל הגוף, קצת לפחות. להמית ולהמעיט קצת מהאקטיביזם, כדי שבאמת נוכל לחוות התחדשות. כן? באמת, להתחבר למקור הפנימי שלנו, ומשם לחזור אל החיים. מסופר על רבי מקוצק, כשפעם אחת באו תלמידיו ושיבחו את אחד התלמידים בפניו, ואמרו לו, התלמיד הזה, כמה הוא לומד? איזה שקדן, הרב. שאל הרב, אחרי שהם תיארו באמת את נפלאותיו של אותו תלמיד, כמה הוא לומד, בוקר ועד ערב, כן? ולא פסיק פומה מגירסה. אמר רבי מקוצק, היה ידוע באמיתיות שלו, ומתי הוא מספיק ללמוד? לא הבינו. מה זאת אומרת, מתי הוא מספיק ללמוד? הוא כל הזמן לומד. כל הזמן לומד. אבל מתי הוא מספיק ללמוד? מה התכוון הרבי מקוצק? אותו תלמיד, אם הייתם באים לראות אותו, הייתם רואים אותו יגיע, ולימוד. אולי תפסיק רגע ללמוד, כדי שתבין מה למדת. אם אתה פוגש את הלימוד רק ברמת העמל, אבל אין לך את הקב חומתין, הנסיגה לאחור, קב חומתין, הנסיגה לאחור בעצם, כך אומר נפש החיים, פרק ד' בספרו, נפש החיים, לימוד תורה, שאדם צריך לעצור לפעמים, ולשאול את עצמו, למה למדתי בחמש שעות האחרונות? מה עשיתי פה? מה עשיתי פה? קדחתי בתוך הסוגיה. אז מה? מה חוויתי כאן? את היכולת השכלית שלי? את העוצמה השכלית שלי? מעבר לזה. זה כל האמת? לא נכון. אם אתה לא נסוג לאחור ושואל, למה למדתי? אגב, לפני הלימוד, באמצע הלימוד ובסופו. בכניסתו לבית המדרש, מה הוא אומר? בצאתום בית המדרש, מה הוא אומר? התפילה לפני ואחרי, היא מבררת מה עשית באמצע. כי אם אתה אקטיבי באמצע, ואתה צריך להיות אקטיבי אגב, ודאי צריך להיות אקטיבי, אבל צריך ללמוד, צריך לזכור, ב-48 דרכים שהתורה נקנית, אין רק פלפול התלמידים, יש גם מנוחת הלב, שזה עוד פעולה אחרת לגמרי. פלפול התלמידים זה הצד האקטיבי, אבל יש גם את הצד של מנוחת הלב, שזה היכולת להתבונן על הדברים ממקום שקט, פנימי, כי אם אתה רק אקטיבי, אם אתה רק ברצו, ולא בשוב, אתה לא תיפגש עם ריבונו של עולם בלימוד. לא תהיה. אתה תהיה חמור נושא ספרים, אבל תישאר חמור. תישאר חומרי. הקדושה לא תיכנס אליך. לא. לקחת את המים הזורמים והפכת אותם לשאובים. כתבת אותם ממקורם, והכנסת אותם לתוך המסגרת השכלית שלך, ליכולות האנושיות שלך, ניתקת אותם ממקורם. עכשיו אתה צריך להחזיר אותם ממקורם, והשיב את הגזלה אשר גזל. איך מחזירים אותם? אומר הרב קוק באורות הקודש, יש לו פסקה שנקראת, שביתה לשם עבודה. אם אתה לא שופט, אין טעם לעבודה. אתה עבד, אתה לא עובד השם באמת. יש עבד אדמה ויש עובד אדמה, זה שני דברים שונים. יש חקלאות ויש חוקלאות, אדם שמתעייף בעבודתו. הוא יותר מדי עובד עם החיצוניות שלו, אז זה חוק של לאות ועייפות. מתוקה מנוחת העובד. אדם שעובד באמת, מנוחתו היא מתוקה. כי המנוחה שלו, היא מחזירה אותו לשורש כדי להבין למה הוא עובד. בשבת אנחנו שובתים מלמדת מלאכות. קושרים את ידינו ואומרים לנו, בוא איתנו. בוא איתנו למקום עמוק יותר. ותלמד, מי ברא את העולם הזה? לאן העולם הזה זורם? עכשיו תחזור לשדה. כי אם אתה תחרוש ותזרע, ולא תשבות יום אחד בשבוע, כדי לצלול עמוק עמוק לתוך השינה, שינה בשבת תענוג, ורוב השגתיו של הארי הקדוש היו בשנת שבת, אם אתה לא תהיה במציאות של מנוחה שלמה שאתה רוצה בה, אם לא תגיע למצב של תרדמה עמוקה ביום השבת, מוטב שלא תחזור לשדה. כי אתה עבד אדמה. אתה עובד אלילים במובן מסוים. אתה עובד את עצמך. אז ביום שבת, קשור את הידיים מאחורי הגב. קשור אותם. אל תעבוד. קשור אותם. אחרי זה תחזור לשדה. סופר על אחד מגדולי החסידות, מפשיסחה, שהיה הרבי של כל הרבי מפולין, שהוא יסוד החסידות, רוב הזרמים החסידיים שנצרו בפולין, רבי יעקב יצחק מפשיסחה, שפעם אחת הוא שאל את רבו, איך אפשר להגיע באמת למצב של קרבת אלוקים? איך הלך הסיפור שמה? הוא רצה להגיע למצב של קרבת אלוקים, עכשיו אני לא זוכר, חסר לי פה חוליה, בכל אופן הוא עמד בתפילה, ותוך כדי תפילתו, לא, סופר עליו שהוא היה בלי שיניים. הוא היה בלי שיניים. בלי שיניים. שאלו אותו, למה אין לו שיניים? אז הוא אמר, פעם אחת הוא התפלל, ותוך כדי התפילה נשרו לו כל השיניים. מה הרעיון פה? שאותו צדיק, קדוש עליון, עמד בתפילה לפני השם יתברך, הוא התרוקן מכל מימד פרטי. השיניים, זה הכוח המעכל, זה הכוח האנושי של הגריסה, החיתוך, הכוח האקטיבי של האדם, שיניים. זאת אומרת, השיניים נפגשות עם חומר הגלם, שזה המזון, והן חותכות אותו, הן עובדות עליו, הן פועלות עליו. השיניים מבטאות את כוח העשייה האנושי. אתם שואלים למה אין לי שיניים? כי כבר כוח אחר מעורב בי ממזמן. מעורב בי כוח אחר. איבדתי את הצד הפרטי הזה, את הצד האגואיסטי, אין לי שיניים. כך הוא בחר באמת להסביר את, כן? את פשר המצב הזה. כן? יש מצב של הפרעות שינה, אתם יודעים היום שהציבור בעם ישראל, אולי בעולם כולו, 80% מגילאי 30, 27, מגילאי 27 עד 80% ויותר היום יש הפרעות שינה. הפרעות שינה זה מצב שבו אדם לא מסוגל להשתחרר לשינה. אנחנו לוקחים אל תוך השינה את המחשבות שלנו. קשה לנו להרפות. האקטיביזם הוא נכנס לתוך השינה. יש גם הפרעות חלומות. חלומות מופרעים. חלומות מופרעים זה חלומות שהם בעצם לא מאפשרים לנו להיכנס לעולם התת מודע שלנו, כדי שיבואו לנו כל מיני הודעות ורמזים על עולם פנימי יותר, או מעולם פנימי יותר, שאיתם אנחנו נתעורר ותיפעם רוחנו, או כמו מלך כוזר שזכה לחלום מיוחד שהיה המלאך נגלה לו בחלום, האינטואיציה הפנימית שלו, התת מודע, הוא זכה, באמת הוא זכה, תחשבו על זה, בחלומו של מלך כוזר, הוא זכה בעצם לגילוי פנימי עמוק מאוד, שהיה מלאך נגלה ואומר לו, כוונתך רצויה, אך מעשיך לא רצויים. למה הוא זכה לזה? אתם יודעים למה הוא זכה לזה? כי כאשר הוא היה עובד עבודת אלילים ומחפש את השם יתברך, הוא ידע שזה לא האמת. הוא ידע שזה לא האמת. הוא ירגיש שזה לא כל האמת. הוא רצה לבטל את השגותיו ולקבל ידיעה חדשה, כמו יתרו. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. מלמד שעבד כל עבודות זרות שבעולם, שנאמר מכל האלוקים. יתרו היה עובד עבודה זרה, אבל מרגיש שההשגה החלקית שלו לוקה בחסר. הוא היה משתוקק לקבל השגה חדשה. מלך כוזר אותו דבר. שאדם במהלך היום מבין שבעצם ההשגות שלו הן טיוטות בחלום, יש לו סיכוי שעולם התת מודע שלו יברר ויגלה לו שיש אמת גדולה יותר. אבל הרבה פעמים החלומות של האדם הרגיל המצוי הם חלומות מופרעים. הם חלומות שמורכבים מתסריטים מבולבלים של עולם המודע ועולם התת מודע. ואז הוא רואה פיל שנכנס בתור חור של מחט. הוא רואה דברים מוזרים. הפרעות שינה. הפרעות שינה, הפרעות חלום והפרעות שבת. קשה בשבת. קשה לשבות, קשה לשתוק, קשה לקשור את הידיים מאחורי הגב. אתם יודעים, יש את העניין של ה... מתוך ההתנמנמות הזו, מתוך השינה הזו, אפשר להגיע למקומות או להשגות כאלו, שבעצם אנחנו מתקללים עם הכל. יש התקללות ויש התקללות. יש בקוף ויש בקף. ככל שאדם יחס לעולם התת מודע הזה, יותר שותק, יותר מקשיב, הוא מתחיל להתקלל. כשאני מסתכל לך מתוך הקשבה, אני נדחק לאחור ומגיע לנקודה הפנימית שלי, אני ואתה אחד. מסופר לרבי נחמן, בחיי הרן זה מסופר. מישהו קרא חיי הרן? הוא מספר שמה, על המסע שלו לארץ ישראל. הוא מספר על המסע, כן, על המסע לארץ ישראל. ובמהלך הרדיפה שרדפו אותו, באחד הדיאלוגים שהיה לו עם הרודפים, הם פגשו אותו לספינה. אז הם... היה נראה להם שזה, זה רבי נחמן. רדפו אחריו פשוט להרוג אותו, זה היה נורא. שאלו אותו, אתה כהן? לא, אני לוי. אחרי זה שאל אותו עוד מישהו, אתה לוי? לא, אני כהן. אתה ישראל? לא, אני כהן. אני ישראל, אני... שיגע אותם, אני ישראל, אני כהן, אני לוי. תחליט, אתה כהן? אני גם זה, וגם זה, וגם זה. הוא היה הכל. משה רבינו אגב, היה גם לוי, אבל היה גם מלך, כן? והיא בישורון מלך, כן? מי זה מלך? משה רבן, שהיה גם מלך. תחליט. הוא יהודה או משבט לוי? הרי מי המלכים? דווקא משבט יהודה. לא יסור, שבט מיהודה. הוא מחוקק בין רגליו. תחליט. לא, הוא גם זה וגם זה וגם זה. אוקיי, לשון הגמרא, מסכת צווחים. משה חולק כהן וחולק בקודשי שמיים. מה זאת אומרת? מה, הוא כהן? הוא לוי. אז הוא גם מלך, הוא גם כהן, הוא גם לוי. מה קורה כאן? הוא הכל. כי הוא ענב מכל האדם על פני האדם. ובזה תתורץ לנו קושייה מופלאה שייכת לעניין של חנוכה. מה שאומר הרמב"ן, שבעצם חטאם של החשמונאים, שהיו למעשה כהנים, ונכנסו לתוך הנישה של שבט יהודה, והנהיגו מלחמה, שאין עניינם במלחמה, שעניינם זה קודש הקודשים, לפני ולפנים, בחשאי, אין עניינם מלחמה בכלל, השלום זה עניינם. מה פתאום נלחמים? אמר רמב"ן, מזה נגזרה להם גזרה שלא נשאר שריד ופליט לבית חשמונאי. שואל השם ישמואל ואומר, איך ייתכן שהצדיקים הענקיים האלו טעו בדבר מפורש בתורה, ולא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו? לא ייתכן שמתתיהו ובניו טעו בזה. לא ייתכן. נו, אז איך אתה מסביר את העניין? אז למה בסופו של דבר בית חשמונאי נכחדו? אומר השם ישמואל דבר מופלא. החשמונאים, במסירות הנפש הנפלאה שלהם על כבוד ישראל, על כבוד התורה, על כבוד השם, הגיעו למדרגת הביטול העמוקה ביותר. ממילא, הם עכשיו גם יהודה, והם גם לוי, והם גם זבולון, והם גם אשר, הם כלולים בכולם. אגב, זה מפורש בתורה גם, כי גם יעקב עצמו אמר, ויברך אותם, איש כברכתו ברך אותם. מלמד שכלל את אשר בזבולון ואת זבולון באשר. יש אפשרות להתכלל. השאלה באיזה מדרגה אתה נמצא? אם אתה זבולוני קנאי, שכל מה שאתה יודע זה רק לחוף ימי משכון, אז באמת לעולם לא תבין מי זה יששכר. אבל אם אתה זבולוני, שאתה נותן משללך ליששכר, אתם תהיו ביחד. מצוין. אומר הרמב"ן, אומר השם ישמעאל, חלילה לומר שאותם צדיקים נתפסו על האבון הזה. לא. הם באמת במדרגה המופלאה של התרדמה, של השינה שלהם. הם היו גם לוי וגם יהודה. רק אלו שבאו אחריהם כבר לא היו באותה מדרגה. והם התעקשו להמשיך להחזיק במלכות, למרות שהם לא היו במדרגת התכללות ואחדות ההפכים. לכן הם נתפסו, כי הם לא שייכים למדרגה הזו. זה דבר מופלא. לא מיוחד מאוד. כך מסבירים גם את הקושייה המפורסמת של בית יוסף. למה יש 8 ימים? לכאורה היה בקד, כמה? היה ליום אחד. אז כמה צריך להיות היה נס? 7 ימים. אומר השם ישמואל, על פי אותו עניין, על פי אותו רעיון שראינו כעת, אומר זה בעצם 8. כי איך בעצם השמן הספיק ל8? כי נעשתה בו מניפולציה עליונה, באותה כמות שהספיקה ליום, נעשתה מניפולציה, והוא התרומם מעל גדר של חומר, של מקום וזמן, ולכן הוא התפשט לעוד 7. נמצא שגם היום הראשון הוא שמן משונה. הוא שמן משונה, כי הוא היה בסיס לכל 7. זאת אומרת, גם בו נעשה שינוי. אותו שינוי שאפשר את התפשטותו לעוד 7. נמצא שגם היום הראשון נעשה בו נס. כך הוא מסביר. הוא אומר, אותו דבר זה בחשמונאים. שהחשמונאים הגיעו להתפשטות הגוף לגמרי במסירות נפש נפלאה, והתרוממים על זמן ומקום, ואומר להם, כללו את הכל. נכון. איזה מדרגת נמנום ליומן. אגב, פרשת שבוע, הנה בא לחלומות הלזה בא. לכו ונהרגהו. החולמים הגדולים שמושכים מעולם התת מודע את האמיתות הגדולות וחוזרים לשדה המציאות, קשה לנו איתם. אלו החולמים הגדולים שלא פעם אנחנו רואים אותם, ואנחנו מרגישים שהמתח, התוכחה הזו שמוכיחים אותנו בעצם מציאותם, בעצם ההזרמה הנפשית העמוקה שלהם, התכנים, האידיאליים שמשדרים, הם גורמים לנו הרגשה לא נוחה. ולא פעם אנחנו מוצאים את עצמנו, בבחינת, הנה בעל החלומות הלזה בא. יותר מזה אני אומר, לפעמים זה לאו דווקא ההתנגדות שלנו לאותם אנשים. לפעמים הממד החולם בתוכנו, מתפרץ לתוך החיים היומיומיים, והתפיסה המציאותית והריאליסטית שבנו, לא מוכנה לקבל את זה. יש לנו מצב של חלימה. יש מצב. יש מצבים שאנחנו מתעוררים פתאום לאיזה שאיפות חזקות מאוד. כן? השאיפות האלה קיימות בתוכנו, אבל פתאום אנחנו נופלים לצד הריאליסטי, ואנחנו מפחדים מהצד השואף שבנו, מוכר. הנה בעל החלומות הזה בא. תראו את החולמים הגדולים, איך התנגדו להם, משה רבינו. מי לא? ועד הדורות האלו. החולמים הגדולים הם אנשים סבלו הרבה מאוד מהריאליסטים. זה עניין של הסביבון. חי, חבל שלא הביא את הסביבון, יש לי פה סביבון במגירה. רציתי להביא לכם אותו, לסובב אותו קצת. כן? יש לי סביבון נפלי שקיבלתי ממתנה, ממישהו שהיה בנפל. סביבון נחמד. רציתי לסובב אותו כאן כדי שנראה. זה רעיון הסביבון. רעיון הסביבון, תשימו לב, הסביבון יש בו מוט מרכזי, ויש בו את העיגול. אגב, בסביבונים המקוריים, כן? הסביבון הוא בנוי שיש לו את הצד הנמוך, כן? נעוץ, ולאט לאט הוא הולך ומתרחב, ופה למעלה יש משהו שתפסים את הצ'ופצ'יק. בכללו את הסביבון הזה, הוא מראה בצורה נפלאה את החיבור של מימד השינה והיקיצה. כן? מימד השינה הוא הקו הישר שחודר אל תוך הסביבון. זה המוט האוחז. מימד היקיצה זה המעגל, התפיסה המעגלית של הטבע, חוכמת יוון. אבל ריבונו של עולם, אוחז במות, הכוח האלוקי שיורד אל תוך המציאות, עליו מורכב הכוח המעגלי, ואנחנו מסובבים את הסביבון. והסיבוב הזה מראה לנו, מדגים לנו, כיצד התפיסה המעגלית של הטבע, כשהיא מחוברת למות, הם מסתובבים יחדיו. יש מקום לשתי הדברים. יש מקום. השבת תצא, אתה תבדיל, ושוב יהיו לפנינו שני עולמות, זה ההבדלה. אותם שתי עולמות שיהיו כלולים ביחד בשבת. אתה חוזר ומבדיל. אתה מחזיר אותם למצב השכני, שהם עכשיו צריכים למצוא את היחס ביניהם. אבל מכיוון שביקרת בעולם השינה של שבת, אתה יוצא ביום ראשון על השדה, ועכשיו אתה מסובב את הסביבון. הם מחוברים ביחד. אם תשימו לב, בסביבונים המקוריים, הסביבון הנפלי שלי, לא פלא שהוא נפלי, הוא סביבון שיש בו מוט, והחלק המעגלי שלו, הוא לא יורד עד למטה. אתם מבינים? הוא לא יורד עד למטה, הוא נמצא כאן במרכז המוט. זה סביבון גוי. למה? כי זה מעגל, כן? הסביבון היהודי הוא סביבון שמתחיל בנקודה התחתונה, ומשם הוא הולך ועולה ומתרחב. זה נקרא ספירלה. הספירלה זה מודל גאוני של התעלות הטבע. זה מעגל עולה. זאת אומרת, אתה לא נצור בתוך הטבע, אלא הטבע הוא לולייני. כל הזמן הוא הולך ועולה. זה הסביבון היהודי. היינו פה דורשים שני שירים של קיפניס, אבל לא נשאר לנו זמן. סביבון סוף סוף סוף. חנוכה הוא חג טוב. וגם הנר לי דקיק. חבל שלא הצלחנו, אבל בעזרת השם אולי בשנה הבאה.